האזינו אותה לשיחתו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב בפרשת השבוע, פרשת פנחס, כשהוקלט שלשום באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב. באמצע הפרשה, פרשת פנחס, מצטווה משה לעלות אל הר העברים, לראות את הארץ, ולדעת שבסופה של הדרך הזאת הוא יאסף אל עמיו. אמנם הידיעה של ונאספת אל עמך נאמרת כאן, והמימוש שלה יהיה מאוחר יותר, שלא כמו אצל אהרון בהור ההר, שמקבלים את הידיעה מיד עולים ומיד זה מתרחש. אבל זה כנראה מוביל את משה לשני דברים. האחד מופיע אצלנו בפרשה, והשני מופיע בספר דברים. בספר דברים, בשעה שמשה מצטווה לעלות אל הר העברים, הוא מתחנן אל השם בעת ההיא, ואתחנן אל השם, השם אלוהים, אתה הכילות להראות את עבדך, והוא מבקש, אעברנה ואראה את הארץ הטובה. אצלנו במדבר, כשמתבקש משה לעלות אל הר העברים ולראות את הארץ ולדעת שהוא הולך להיאסף אל עמיו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה אשר יצא ואשר יבוא. יש פעמים שמה שמגלה הקדוש ברוך הוא, או מה שמגלה משה בספר דברים, משלים משהו שמופיע כבר בספר במדבר, וכך להפך. כך זה אצלנו בפרשה. החזקוני למשל, במקור 3 שיש לפנינו, מאיר את ההערה הזאת בקיצור, מקור 3 מצד שמאל, עלה אל הר העברים, חיסר כאן מה שהתפלל משה לעבור בארץ. ופירשו במקום אחר, כי דכתיב בה את חנן אל השם וגומר. זה יסוד פרשני חשוב, שלפעמים ספר דברים משלים את מה שנאמר ובמדבר, את מה שמחסרים כאן משלימים שם. אבל מעבר לזה שכאן בפרשה לא מוזכר שום דבר שמשה מבקש לעבור, ורק מדובר על בקשת משה למנות מנהיג, צריך לתת את הדעת מתוך זה לשאלה אחת ראשונה. חיסר כאן והשלים שם, אבל האם יש איזשהו קשר בין הדברים? למה עשתה כך התורה? האם בבקשה של משה למנות מנהיג מקופלת גם איזושהי רמיזה של משה שהוא מבקש להיכנס לארץ? או שיש כאן נטו בקשה נפרדת לגמרי למנות מנהיג, ובדברים בקשה אחרת לגמרי אעברנה ואראה? האם יש כאן שתי פרשיות שאין ביניהן שום קשר, ושתיהן התרחשו באותו זמן, על האחת מספרת התורה בספר במדבר, ועל השנייה מספרת התורה בספר דברים, שתיהן התרחשו בהר העברים, ואז זה באמת מוזר קצת? הרי את הפרשה בספר דברים מתאר משה. למה משה לא מזכיר ולו במילה אחת שהוא ביקש למנות מנהיג, והקדוש ברוך הוא אמר לו למנות את יהושע? זה דווקא לכאורה חשוב מאוד בתוך הנאום הגדול לעם. הוא רק מזכיר שהוא ביקש לעבור לארץ. ולמה ובמדבר אין לזה אפילו זכר? ויש בפרשנים מי שרצו לראות בעצם הבקשה למינויו של יהושע גם משהו שתומן בחובו רמיזה יותר מברורה, אהבה מאוד, על הרצון של משה להיכנס לארץ. ננסה להבין את זה בהמשך. אבל אנחנו נעסוק בפרשה הזאת כמות שהיא, מן ההתחלה, מן הפסוקים שמופיעים לפנינו במקור אחד. הפרשה הזו סמוכה לפרשת הנחלות. מסתיימת פרשת הנחלות, מסתיימת הפרשה של פנחס בן אלעזר המיישיב את חמתי בסיפור של זמרי, כל זה נגמר, ואז מגיעים לפרשה האחרונה בפרשת הנחלות, שתי פרשות מוקדשות לה, פרשת בנות צלופחד, הן ניגשות אל משה, פרשה אחת, ומשה ניגש אל השם ומבקש לדעת את משפטן, פרשה שנייה, והפרשה מסתיימת, ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשעירו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציווה השם את משה. אז מצטווה משה עלה אל הר העברים, ואז, בהמשך מקור אחד, פסוק תתוו, וידבר משה אל השם לאמור. זה אגב נראה פסוק תמים, יש הרבה פעמים את הפסוק הזה. אבל זה לא נכון, זו הפעם היחידה בכל המקרא שיש פסוק הזה. תמיד זה וידבר השם אל משה לאמור. זו הפעם היחידה במקרא, 175 פעם יש וידבר השם אל משה לאמור. פעם אחת וידבר משה אל השם לאמור. פעם יחידה, יש עוד פעם אחת ויומר משה. זו אמירה קשה, דיבור זה יותר מאמירה. עוד נבין את זה בהמשך. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. האם לחינם זה נשמח לפרשת בנות צלופחד? האם אין כאן את מה שראו חז"ל פשוט לגמרי? תחושה אישית של משה, הרגע סיכמתי את פרשת הנחלות. אני סוגר בעצם רעיון שלם שלימדתי בכל התורה כולה, שבן נוחל את אביו ובת נוחלת את אביה, ויש המשך ישיר, ורק אני עולה אל הר העברים ואף אחד לא ממשיך אותי מבניי. אין כאן התייחסות הכי אישית של משה. בנות צלופחד גם הן יורשות. זאת הייתה הפרשה האחרונה, בנים יורשים ובנות יורשות. ורק בניי שלי לא יורשים? ואם בניי לא יורשים, אף אחד ממשפחתי לא יורש? גם בני אחי אהרון לא יורשים? אלעזר הכהן? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? הרי רק לפני פסוקים בודדים ראינו את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן המקבל ברית שלום מפני שהוא השיב את חמתי מעל בני ישראל. למה הוא לא קנדידט? כל עם ישראל יורש איש את אביו. חוץ ממני? זה נשמע אישי. כשנעמיק קצת, נראה שזה עוד הרבה יותר מזה. ככה חז"ל רצו לראות בפסוק את הסמיכות, ולכן ביקשתי בצילום לפתוח בבנות צלופחד. אבל זה ממשיך. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. אלוהי הרוחות לכל בשר, חז"ל דרשו למה השתמש משה בתואר הזה. כשצריך מנהיג, צריך מנהיג היודע לכוון לרוחו של כל אחד ואחד. אתה יודע, ריבונו של עולם, כמה הם קשים, כמה תרחנים, כמה סרבנים, מנה עליהם מנהיג שיודע להלך לרוחו של כל אחד ואחד. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. הסיום הוא אגב קשה. וידבר משה אל השם לאמור, דיבור קשה מאוד. הוא מבקש מנהיג. הוא אולי אפילו רומז כאן, למה לא בניי? הנה רשי אומר את זה במקור 2 למעלה. כיוון ששמע משה שאמר לו, המקום תן החלת לופחד לבנותיו, אמר, הגיע שעה שבת צרכי, שירשו בניי את גדולתי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא כך עלתה במחשבה לפניי, כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך האוהל. וזהו שאמר שלמה, נוצר תאינה יאכל פריה. אולי זה החלק הקשה בדיבור, וידבר משה. אבל כאן פתאום הוא עובר קצת את הגבול לכאורה, משה רבינו. הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יפקוד מנהיג. בסדר. מן הסתם הקדוש ברוך הוא היה עושה את זה גם כך, אבל משה מבקש את זה. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. מה עלה על דעתך שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותם כצון אשר אין להם רואה? צריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא למה חשוב שיהיה מנהיג. מי בחר אותך למנהיג? היה המכרז. אתה נבחרת למנהיג כי לא רצית. והקדוש ברוך הוא אמר שלא רוצים שתהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. אתה עכשיו משדל את הקדוש ברוך הוא? זו הרי פרשה לחלוטין הפוכה ממה שהיה בתחילת התורה בספר שמות. פתאום צריך משה לשכנע את הקדוש ברוך הוא שכנוע אחרי שכנוע, למה צריך מנהיג? הקדוש ברוך הוא לא אמר שלא. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו. עכשיו נשים לב לעיקר. מי יהיה המנהיג? התשובה היא פשוטה, יהושע בן נון. בואו נבדוק אם זה נכון. והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וציווית אותו לעיניהם. ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד, מי? יהושע, ושאל לו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו, על פי מי? על פי אלעזר הכהן, או האורים ותומים, רש"י אומר אלעזר הכהן, על פיו יצאו, אבל ודאי לא על פי מי? על פי יהושע, מיד נראה את הפסוק. על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא, זאת אומרת, יהושע כפוף, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. אז מי המנהיג? אלעזר הכהן או יהושע בן נון? רק פשוטו של מקרא, שום דבר. מי התמנה? רש"י ממשיך בשיטתו, מקור 2. ולפני אלעזר הכהן יעמוד, הרי שאלתך ששאלת שאין הכבוד הזה זז מבית אביך. שאף יהושע יהיה צריך לאלעזר, ושאל לו כשיצטרך לצאת למלחמה, על פיו של אלעזר יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל ישראל איתו וכל העדה. משה רבינו ביקש מנהיג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע ינהיג, אבל הוא מנהיג כפוף למנהיג אחר, לאלעזר הכהן. מה הולך פה? באמת זה רק עניין כזה שמשה רבינו אמר, ריבונו של עולם, המשפחה, אם לא הבן שלי אז לפחות האחיין, מה? זה כואב שלא המשפחה ממשיכה, אבל זה הגיוני מאוד. מלוכה זה לא ירושה, מה יש? מנהיגות זה לא ירושה. אתה מנהיג את עם ישראל, ועכשיו ינהיג את עם ישראל מישהו משבט אחר, יהושע בן נון. למה זה כל כך מיוחד? משה רבינו, האיש הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, אני לא מבין עכשיו את הדברים, אני שואל הפוך ממה שאמרנו מקודם. מה מאמינה בכלל שזה חייב להיות שאתה ממשיך את זה? מה, זו נחלה? זו לא נחלה. היה מאוד נחמד ונעים שגרשום ואליעזר היו ממשיכים להנהיג, לא מנהיגים. בסדר גמור. שיננתם לבניך, אילו תלמידיך, יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, משה אוהב אותו, מגדל אותו. אז הוא ממשיך. מרגיעים את מוישה רבינו ואומרים, אין דבר, הוא חייב להתייעץ עם אלעזר. אז משהו במשפחה נשאר. איך הנוסח ברשי? הרי שאלתך ששאלת שאין הכבוד זז מבית אביך. האיש הענב מכל האדם אשר פני האדמה, מה שמרגיע אותו, שהוא עולה על הר העברים, זה שהכבוד יישאר במשפחה. זה הפשט. זה הרי לא יכול להיות, זה לא מתחיל. נדמה לי שכאן מתחילה מהפכה שמשה רבנו יודע אותה היטב ומבקש לעצור אותה. בקשתו לא מתקבלת. ומרגע שבקשתו לא מתקבלת, משתנה צורת ההנהגה בעם ישראל ממשה לצורת הנהגה אחרת, עוד מעט נגיע לזה, עד משיח בן דוד. שם תשוב צורת ההנהגה להנהגה של משה. את זה מבקש משה לעצור. וכל הפרשה היא לא פרשת מינוי יהושע, אלא היא פרשת צמצום סמכויותיו של המנהיג. יהושע ימונה, כן, אבל הוא חייב יהיה לשאול את אלעזר הכהן. אני רוצה ללכת עם זה לאט לאט, כי זאת מהפכה בתפיסת העולם שמבקשת התורה ללמד אותנו. השאלה הראשונה שפתחנו בה הייתה, איך עשתה לנו התורה את החלוקה הקשה הזאת, כל כך חזקה, בין שני דברים שלכאורה אין ביניהם שום קשר, האחד בדברים והאחד במדבר. אמרנו שמשה רבינו חוזר בדברים על כל הפרשה, הוא אומר, שעליתי אל הר העברים, ומה עשיתי לפני שעליתי שם אל הר העברים? התחננתי, אברנה ואראה. אין לזה זכר פה. טיפה תזכורת. פרשה שלמה יש על זה, והתחנן. ושם אין זכר לעניין של יהושע. אתמול היה יום הזיכרון של האור החיים הקדוש. האור החיים. האור החיים קובע כאן יסוד שאיתו אני מבקש להתחיל. בהמשך קצת ניתה ממנו, אבל הוא קובע כאן יסוד מעניין מאוד מבחינה פרשנית. אומר האור החיים, אני אומר את הדברים על פה, הוא מופיע לפנינו במקור 4, שמשה רבינו פנה אל הקדוש ברוך הוא ואמר, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. הוא בעצם התכוון לומר, ריבונו של עולם, אני לא צריך למות. אני צריך לעבור את הירדן ולהעביר את ישראל את הארץ. למה הוא התכוון לומר את זה? הוא התכוון לומר דבר פשוט. אני מכיר ריבונו של עולם בכל הענווה הקיימת. אני יודע בדיוק מי הם המועמדים לקחת את התפקיד הזה. השמות ברורים. יהושע בן נון, אלעזר הכהן, פנחס, ראשי העידה. כאן חייבים לקלוט נקודה אחת בסיסית שמשה היה בה ואף אחד לא היה. משה רבינו היה המנהיג האחרון, גם הראשון, שנשא בכל התפקידים הסותרים ביחד. הוא היה המלך, ומשה היה דין מלך. ויהי וישורון מלך, משה רבינו יש לו דין מלך. הוא היה כהן גדול. הוא העניק את הכהונה הגדולה אחרי שבעת ימי המילואים לאהרון הכהן. ויהי ביום השמיני, אחרי שמשה רבינו חנך את הכהונה הגדולה ואת המשכן, ועבד ככהן גדול בחנוכה עד לחנוכה עצמה, הוא מעביר את פעולת הכהונה הגדולה לאהרון הכהן, שמופיע אגב רק מפני שמשה דורש שהוא יופיע. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בסנה, הוא אומר לו שהוא נותן לו את הכל. משה מבקש את אהרון. הוא מלך, הוא כהן גדול, והוא נשיא הסנהדרין. הוא מצטווה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. והוא עומד בראש 70 איש מזקני ישראל, זה מוסד הסנהדרין בפעם הראשונה. הוא מאציל מרוחו, והוא אב בית הדין, נשיא הסנהדרין בישראל. הוא ראש הכהונה והלוויה, והוא מי שיוצא לקראת מלך אדום באגרות דיפלומטיות, ולקראת סיחון ואוג במלחמה. הוא זה שישב על הגבעה וילחם בעמלק, שיהושע יחלוש את עמלק ואת עמו לפי חרב. הוא צריך למלא את הכל. אבל עכשיו צריך להבין יותר מזה. זה לא רק שהוא נושא הרבה תפקידים, אפשר להבין את זה בשטחיות. הוא נשא המון תפקידים כי הוא היה מוכשר מאוד. זה שטחי. צריך להבין את זה בעומק. במושגים קצת יותר עמוקים, משה רבינו הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אלמלא היה בא יתרו. הוא מציע את ההצעה הגאונית. פעם עסקנו בזה. הצעה שכל מי שלומד 10 דקות ניהול יודע שאי אפשר להתקיים בלעדיה. זה צריך שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. זה לא כזאת גאונות. זה רפילי פלאות. לא משה רבינו, ולא אף יהודי בעם ישראל, היה לו את הרעיון המבריק הזה להציע למשה רבינו להציל סמכויות. גאונות ממש. פעם דיברנו על זה. שערו בנפשכם טכני, מה פירוש לשבת לבד וכל העם יושב עליך מבוקר עד ערב. טכני. נניח שכל יהודי מהמיליונים בהר סיני מקבל 30 שניות בחודש. טכנית, מה הפירוש הזה? אף גאון יהודי לא יכול היה להציע את ההצעה שזה יחולק בין עוד כמה אנשים? מה גילו פה? השיטה העשרונית של שרי מאות, שרי אלפים, שרי... מה קרה? נדמה לי לעניות דעתי שהפשט הפשוט הוא אחר לגמרי. צריך באמת שמישהו מבחוץ יבוא להציע את זה, מסיבה פשוטה. עם ישראל לא בא אל משה כדי לשאול שאלות. לשאול שאלות היו הרבה. היו זקנים. היו, זה לא היה מסודר, זה לא היה ממוסד. עם ישראל בא אל משה כדי לעמוד בתור אצל הרבי. נכון? רוצים להתחבר עם משה רבינו, ולא עם שום דבר שמעביר את זה. רוצים את החיבור עם הדבר הכי מקורי שיש. מה זה האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? אין לו כלום. כלום משל עצמו, שום דבר. הוא מבטל לתוך עצמו את באמת את כל ישראל. הוא מחובר אל זה. ממילא הוא קשור לכל הנישות, לכל החלקים, לכהונה ולמלכות, ולסנהדרין ולדיון, ולכל המערכת הוא מחובר. והוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אם אני מת, עדת השם תהיה כצאן אשר אין להם רואה. יהיו להם רואים, אבל לא רואה. זה נגמר. הרעיון של רואה אחד, שזה יהיה אגב שמו של המשיח, רואה אחד עליהם, נשיא אחד, רואה, דוד עבדי, לא דוד עצמו, דוד צריך את בנייהו בן יהוידע, את הקריתי והפליטי, את האורים ותומים. הוא חייב את הכהן הגדול לידו. הרעיון של רואה אחד, זה הרעיון שיבוא שוב רק בבוא התור של משיח בן דוד. הוא יהיה זה שיעשה את מלחמות השם, כך מתאר הרמב״ם, הוא יהיה זה שיתהר ויתמה, הוא זה שיקרב את הרחוקים ויתיר את האסורים. כל זה תפקיד אחד שבא בסוף. רואה אחד. עדת השם עכשיו היא כצאן אשר אין להם רואה. זאת הטענה של משה, והאור החיים טוען, ולכן אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. זה לא עניין שלי, ריבונו של עולם, זה עניין של עם ישראל. אם אני אעברה נא, אז העסק ימשיך כך. אומר הקדוש ברוך הוא, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ואתה תיתן לו מהודך. אנחנו אומרים כאן חז"ל מיד, מהודך. זה לא כל הודך. מראה בבבא בתרא אומרת כאן משפט חריף מאוד, תחילתו ידועה, סופו פחות. פני משה כפני חמה. פני יהושע כפני לבנה. ממשיכה הגמרא, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. נשמע נורא. והרשב"א מסביר בבבא בתרא, זו גמרא בבבא בתרא בדף עין ה', כך אמרו זקנים שבדור, שראו את המעבר. ההבדל בין חמה לבנה הוא בהרבה דברים. אחד ההבדלים הבסיסיים בין החמה ללבנה הוא במה שאנחנו עושים. החמה לא מאפשרת לאף כוכב לידה להיראות. הלבנה, הכוכבים של הידה נראים ככוכבים בפני עצמם. מפני שהחמה מקיפה את הכל. משה רבינו שומע עכשיו מסר שהוא עקרוני מאוד. אלמלא היה החטא, לא יודע עכשיו, חטא העגל, חטא המרגלים, חטא מי מריבה, אם היינו זוכים, אכן משה רבינו היה נכנס ומנהיג את ישראל לארץ, וכל המהלך הוא מהלך אחר לגמרי. מהלך אחר לחלוטין. מרגע שירדנו מהרעיון הזה, ואנחנו עוברים למנהיגות טבעית, מדינית, כאן העיקר עכשיו, חייבת להיות חלוקה בין מלכות לכהונה. חייבת להיווצר חלוקה בין שתי פונקציות, של זקנים ושרים. אי אפשר להרבה בין. כשיערבבו ביניהם, יש סכנה גדולה מאוד. בוא נראה את זה רגע ביחד, בהיסטוריה מכאן ואילך. השאלה הראשונה, אגב, שמטרידה אותי בכל הפרשה, כתוב שכל זה נעשה, אם נחזור רגע למקור אחד, יש שם פסוק שנאמר בו, פסוק כף, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל הדת בני ישראל. בצדק פרשו פה חז"ל, למען ישמעו כל הדת בני ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תעשה את זה כבר בחייך. כבר בחייך תעשה איזה שהם פעולות, כדי שכשיהושע יכנס אחרי מותך, לא יגידו מאיפה הוא הגיע. תן לזה שזה יבוא לידי ביטוי כבר בחייך. איפה זה בא לידי ביטוי כבר בחייך? חז"ל אומרים בדרשות. חז"ל אומרים שמכאן ואילך משה נתן ליהושע לדרוש. יש בדרשה נפלאה שמשה רבינו לא היה כבר מסוגל לעמוד בזה כשיהושע דורש, ואמר שם את המשפט הקשה, 1,000 מיתות ולא קנאה אחת. יש בזה הרבה מדרשים, אבל בפשט לא מופיע שום דבר. חז"ל אומרים שיהושע כתב 8 פסוקים אחרונים שבתורה, את הפסוקים על מות משה, לפי דעה אחת. אבל איפה בפשט? איפה בפשט מתחילה ההנהגה החדשה של יהושע בן נון? אני נתתי דעתי על הדברים השבוע, אני חושב שהדברים הם כל כך פשוטים, בפשוטם של מקרות. מה נאמר פה לפי מה שאנחנו רוצים לטעון עכשיו? זו מהפכה. נאמר פה לא שיהושע בן נון ינהיג נקודה. זה 50% ממה שנאמר. נאמר שמכאן ואילך צריך יהושע לפעול עם אלעזר. בעברית אחרת, נצא מהשמות, מכאן ואילך חייבת להיות חלוקה של מלכות וכהונה. אין יותר משה שגם יוצא נגד סיחון ואוג וגם עושה את שבעת ימי המילואים. אין את זה יותר. בוא נשים לב מה קורה מהפרשה הזאת של יהושע עד סוף התורה. אני עוזב עכשיו את ספר דברים שהוא חזרות. עד סוף ספר במדבר יש עוד שתי פעולות מדיניות גדולות. האחת זה מלחמת מדיין. שתי פעולות בלבד. האחת היא מלחמת מדיין, השנייה היא המסע ומתן הקשה מאוד עם בני גד ובני ראובן. אלה בני גד ובני ראובן שמשה רבנו חושב בהתחלה שהם רוצים להשתמט, והם אומרים שהם עוברים חלוצים. אלה שתי הפעולות המדיניות היחידות שיש. יש עוד פעם בפרשת מסעי את בנות צלופחד, אבל זה כבר היה, אנחנו רואים שזה חזרה, זה עוד היה לפני שמינו את יהושע. אלה שתי הפעולות. שימו לב, זה הפלא ופלא. בשתי הפעולות האלה משתנה הכל, לא היה עוד אף פעם בתורה דבר כזה. מקור 5. הפעולה הראשונה זה מדיין. מי עומדים בראש העם? משה, כמו שהיה עם סיחון ואוג. מה ההבדל בין מדיין למה שהיה עד עכשיו? מדיין זה עוד מלחמה, נכון? היו מלחמות כבר. ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל הדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. משה לא פועל לבד. הכי הרבה גומרים את המלחמה, ואז מופיע דין שאנחנו יודעים אותו עד היום, והוא נובע ממלחמת מדיין של טהרת כלים. מטהרים את הכלים שהיו במלחמה. מי מלמד את הדין של טהרת כלים? הפסוק הבא, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. אתם שמתם לב פעם לפסוק הזה, זה פסוק פילי פלאות. אשר ציווה השם את משה, איפה משה? עומד לידו. פעם שמשה יגיד, זהו, תמה התקופה. התחילה התקופה שבה אני הכהן ומשה המלך. את החלק של טהרת כלים אני אומר. זה מה שציווה השם את משה. הוא מקבל התורה, הוא אבי הנביאים. אבל זה התפקיד שלי. איך יוצאים למלחמה? פסוק ו' והפסוק הבא. וישלח אותם, משה, אותם את כל הנשיאים עם החיילים. 1,000 למטה לצבא, אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. שהיו בפרשת בעלותך חצוצרות, מי עסק בחצוצרות? משה. עשה לך שתי חצוצרות כסף, למקרא העידה, למסע את המחנות, נגמר. מתחילים לממש את החלוקה בין כהונה למלכות. זה מלחמת מדיין. בני גד ובני ראובן, אותו דבר. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. לא שמים לב לזה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה למות. כל השיחה עם שניהם. תמה השיחה שרק משה מדבר בה. כשמשה גומר את ההסכם עם בני גד ובני ראובן והוא רוצה לאשר את ההסכם, איך מאשרים את ההסכם? ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות מבני ישראל. הוא לא קורא ליהושע בן נון, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. החלוקה התחילה, אין יותר פעילות ביחד. צריך שני צדדים, שני ראשים, אחד כהן גדול, אחד מלך. וצריך שהמלך, המצביא, הכובש, המנהיג, ידע שהוא כפוף לאלעזר הכהן. וצריך שאלעזר הכהן ידע מה תפקידו שלו ומה תפקידו של יהושע בן נון. זאת פרשת ההנהגה שאותה מבקש לעצור משה ולא יכול. אגב, דבר נפלא, פעם אחת טועה יהושע טעות גדולה. עם ישראל מקבל את יהושע הרבה יותר ממה שהוא קיבל את משה. בכל ספר יהושע. פעם אחת הוא טועה טעות גדולה. זה עם הגבעונים. עורמה, מערימים, יהושע הולך בדרכו של לקרוא לשלום, אבל הגבעונים מנצלים את זה. סיפור ידוע. חז"ל על פי פשט הפסוקים. טוענים טענה פשוטה, מקור שש. ומעולם לא מצינו שנצרח יהושע לאלעזר. ומניין שאף יהושע נענש מפני שלא סיפנו לאלעזר? שכן נכשל בגבעונים, שנאמר ויקחו האנשים מצידם ואת פי השם לא שאלו. אילו שאלו לאלעזר, לא היה בא לידי אותו מעשה. פשוט לחלוטין. אגב, בני גד ובני ראובן, פעם אחת בני גד ובני ראובן, בסוף ספר יהושע, יש שם דיון שלם, חוששים שהם פתאום היושבים בעבר הירדן המזרחי. אנחנו זוכרים את הפרשה. הם נמצאים בעבר הירדן המזרחי, שני שבטים וחצי, שעסוקים בכלכלה ובאושר ובמקנה, והם מקימים שם מזבח, בצד המזרחי של הירדן, והשמועה מתחילה לצאת לצד המערבי, ותשעה וחצי המטות, השבטים האחרים, יוצאים למלחמה. כי בני גד ובני ראובן מתנתקים. ואז מסתבר שבכלל לא, הם רק רצו להקים את המזבח כתזכורת לירושלים, שאם יבואו בנינו אחרינו בדור הבא וישאלו, מי יוצא לנהל שם את הכמעט מלחמת אחים? לא יהושע בן נון. פנחס. בסוף מקור חמש. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן אל בני גד אל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד את פנחס בן אלעזר הכהן ועשרה נשיאים עמו וכו'. פה יש דיון רוחני. בדיון הרוחני צריך פנחס בן אלעזר. טבעי, לא כתוב יהושע בן נון שלח את פנחס. בני ישראל יודעים את החלוקה. יש יהושע ויש אלעזר ופנחס. זו החלוקה. ומכאן ואילך החלוקה הזאת יימשך כל הזמן. היא תנסה פעם אחת להיפסק בסוף ספר שופטים. בעצם בתחילת ספר שמואל. שם יהיה כמעט אסון. כל השופטים שפטו מכל מיני שבטים. עתניאל בן כנז, אהוד בן גירה, שמגר בן ענת, דבורה, ברק בן אבי נועם, אחרי זה גדעון, שמשון, כל השופטים. לא היה אף שופט שחשב שהשיפוט מגיע בירושה לבניו. פעם אחת הייתה מלחמת משפחה, אצל אבימלך, ירובל, גדעון, המשלים שהיו שם. אבל לא היה אף שופט שחשב זה ממשיך. עד שהגיע שופט ששפט את ישראל 40 שנה, אלי הכהן. והכהונה והשיפוט הלכו שוב יחד. ואז חשבו שזה עובר בירוש אל הבנים. ולאלי יש שני בנים, חופני ופנחס. וכששוב הכהונה והמלכות מתחברים יותר מדי יחד, וכשהפוליטיקה נכנסת לתוך בית הכהונה חזק חזק, מגיעים לשחיתות שלא הייתה כל תקופת השופטים. ואת השחיתות הזאת צריך לשבור. ושובר את השחיתות הזאת שמואל. זה שמואל שעומד מול משה ואהרון. בני אלי, מקור שבע בראש העמוד הבא, אני רק במהירות עובר לזה כי אני רוצה להגיע לעיקר בהמשך. אלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. אתם מבינים לאן זה הגיע? כהנים. בני אלי, המשכן בשילו. ויאמר להם, למה תעשון כדברים האלה אשר אנוכי שומע? אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים וכו'. והמספר המקראי בקודש מגלה בפסוק הבא, פסוק הו, והנער שמואל הולך וגדל וטוב, גם עם השם וגם עם אנשים. הוא מחליף, הוא האלטרנטיבה. הוא הולך וגדל. ואז שמואל שומע את אותה הבשורה האלוקית הראשונה, הנבואה הראשונה שהוא מתנבא. אני מזכיר במהירות, שמואל שוכב שם במשכן, והוא שומע קול, שמואל, שמואל, והוא רץ לאלי, ואלי אומר לו, לא קראתי לך. ובפעם שנייה ובפעם השלישית אלי מבין שכנראה זה חזון אלוקי, והוא אומר לו, תישאר לנוח, וכשקוראים לך תגיד דבר כי שומע עבדך. והנבואה הראשונה ששמואל זוכה לה זה התמוטטות אלי והשושלת, שלא יישאר לאלי כלום. ואז חופני ופנחס מיתים במלחמה, זה כהנים שמנהלים מלחמה, מה פתאום? אף אחד לא ביקש את זה. חופני ופנחס מיתים, אלי שומע, שובר את מפרקתו ומת, אבל אז קורה הדבר הנורא מכל. וארון האלוקים נלקח ומתחיל להסתובב. פלישתים, עוזה, מתחיל להסתובב, וכל ספר שמואל ארון האלוקים מסתובב. למה? כי ערבבו כהונה ומלכות. הרמב"ן בסוף ספר בראשית יגיד שהפעם הבאה בהיסטוריה שהיה ערבוב של כהונה ומלכות ובסוף זה התפוצץ, החשמונאים. אצל החשמונאים הכל טוב, חוץ מזה שמערבבים כהונה ומלכות. עד שיבוא הזמן ומשיח בן דוד ירכז את הכל. זה יבוא. אבל עד אז חייבת להיות חלוקה. והרצון של משה, וכאן אנחנו מגיעים לעיקר, הרצון של משה לעצור את זה הוא טבעי והגיוני, הוא הרצון של כולנו להיות ממלכת כהנים, גם ממלכה וגם כהונה ביחד. למה צריך שני ראשים? למה תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה? כפשוטו, כפשט שאנחנו מנסים להבין היום. למה אי אפשר באמת לייצר מצב כזה שהכהן הוא המלך, ואיש הכהונה הוא איש הממלכה, ואיש הממלכה הוא איש הכהונה, והכל הולך יחד? ומשה רבינו צריך להיות זה שמחליט לשנות את צורת ההנהגה, ולהעביר את צורת ההנהגה מהנהגה של פני חמה שלא צריך כוכבים לידו, להנהגה של פני לבנה, שהלבנה עצמה יהושע בן נון חייב. בכל התפיסה הזאת, מעבר למהלך הנפלא שהיא יוצרת בפרשיות ובהבנה את מינוי יהושע, שאם הבנו נכון הוא לא מינוי יהושע, הוא מינוי יהושע ואלעזר. כל ההבנה הזאת יש הפקמין הגדולה מאוד מאוד. כאן ועכשיו, בתפיסות העולם שלנו, את החיבור בין כהונה למלוכה, בין החלק המדיני, ממלכתי, פוליטי, מציאותי, לחלק הערכי, רוחני, ולחיבור ביניהם. הרב קוק נדרש אל הסוגיה הזאת בכמה מקומות. ואני בגלל העניין הגדול של הדברים שפה, מבקש להידרש לשניים מן המקומות שבהם נדרש אל זה הרב. האחד באיגרת, איגרת ששולח הרב קוק מכתב תשובה ערב מלחמת העולם הראשונה, במניינם ב-1910, תפרש עין. הרב בעל כורחו יושב אז בחוץ לארץ, בסנט גלן, ומשם הוא שולח את המכתב. במכתב מנסים ללחוץ עליו להתערב בשיחות עם אדירי הממלכה והפוליטיקה של אירופה. הרב מנתח שם באיגרת באריכות רבה, שלא ניכנס אליה כאן עכשיו, אולי לטיפ טיפה נראה, באריכות רבה מאוד ניתוח היסטורי מרתק. הוא מדבר 3 או 4 שנים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ואומר שכל המאורעות שמתרחשים עכשיו הולכים בדרך לקראת מדינה שתקום. מה שמתרחש בין עמים במקומות אחרים לגמרי, זה הכל הולך בדרך למשהו יהודי שיבוא בסוף. ובדרך הזאת מבקשים ממנו להתערב בעניינים מדיניים מעשיים ולהשפיע בכוחו. שמכיר את ההיסטוריה של התקופה ההיא ואת ההיסטוריה האישית של הרב קוק, ההתערבויות שלו היו רבות מאוד, גם בחוץ לארץ, גם בארץ. עם הנציב הבריטי ועם הממשלה הבריטית ועם הערבים ועם ראשי דתות וראשי פוליטיקה. באותה איגרת הוא מסביר שטכנית קשה לו ההתערבות, אבל הוא מבקש לנצל את ההזדמנות ההיא של האיגרת ולהגיד שהוא חושב שבעצם מערבבים פה בין תפקידים, וזה מסוכן. בין כהונה למלוכה, בין זקנים לשרים. והוא צריך להיות זקן ולא שר. נתחיל באיגרת, אחר כך נחזור אל הדברים שהרב קוק כותב אותם במקום אחר. מקור 10. כשאני בעצמי, כותב הרב קוק, מוצא אני את עבודת הרבנים לא בתוכן המעשי של בניין האומה החומרי, כי אם, וזה הרב קוק שהעריך מאוד את התוכן המעשי של בניין האומה החומרי, אבל עבודת הרבנים היא עבודה אחרת. כאן הוא מעביר את זה למילים ברורות של היום. כי אם בהשפעתם לחבב את הדעות המביאות לאימוץ וסידור אורגני לאומי, לחזק את החברה הלאומית ולאמץ ידיים רפות של פועלים מוכשרים לעבודה זו, קוראים לזה מוטיבציה, לעדן את המחשבות ולחדדן, ולהרבות בהן אמונה אמיצה, לעדן את המחשבות כשהולכים בעזרת, מדובר ב-1910, כשהולכים ליצור תנועה, הולכים ליצור חברה, הולכים ליצור מדינה, היו דברים גסים בדרך. יצטרכו הרבה דברים גסים, פוליטיקה זה דבר גס. צריך שיהיה את מי שיעדנו את המחשבות, לא שיכנסו לתוך זה. ויסביר את זה עוד מעט, עוד הרבה יותר חריף. לעדן את המחשבות ולחדדן, לחדדן זאת אומרת לפתח, להגות, ולהרבות בהן במחשבות המעשיות, הטכניות, המציאותיות, המעשיות, להרבות בהן אמונה אמיצה ועמוקה משפעת הגיוני קודש העצורים בנשמתם, ולהעלות בזה את התחייה הלאומית כולה מהחול למרומי הקודש שמשם לוקחה. כי הרב ראה את התחייה הלאומית נובעת מתוך הקודש. היא צריכה לשוב אל מרומי הקודש שמשם לוקחת. ועבודת הרבנים היא לעסוק בזה ולא במה שעכשיו הוא מדבר. אבל העבודה בפועל, השיח והשיג עם רבי מלוכה ואדירי הפוליטיקה, מה פתאום? אם יזדמן הדבר, תראו הגדרה של גדול הלכה, אם יזדמן הדבר שימצאו לנו רבנים שגם להם יד ושם בעבודות כאלו, אינם כמובן גרועים משאר בני אדם בתור יהודים נאמנים לעמם. טוב, נו, מה אפשר לעשות? הם לא יותר גרועים. אבל לא מטעם התפקיד של הרבנות. ויש פיקוח נפש. אני רב, אני מהנדס, אני חקלאי, אני רופא. ויש פיקוח נפש וצריך לקחת אדם חולה עם אוטו. אז נפקמין למה התפקיד שלי? כי יהודי יש לי תפקיד לקום ולהציל. לא מפני התפקיד שלי. אבל אז התפקיד שלי הוא לחזור לתפקיד שלי. אני לא יכול להפוך את התפקיד שלי לפיקוח נפש. אני צריך לעצור בתפקיד שלי, כי יש עליי כלל לא תעמוד על דם רעך. אבל אז אני צריך לחזור לתפקיד שלי. האסון יהיה שזה יהפוך להיות התפקיד הזה של הרבנות, כי אז לא יהיה מי שישאר בעולם הרוחני הזה. והכל יתערבב שוב. ופה הוא אומר איזה בידוי אישי. יאמין לי ידידי, שאנוכי איני מוצא בקרבי בייחוסי אל תשוקת לקיחת חלק בבניין האומה המעשי, שום תכונה רבנית. אלא פשוט מפני שאיש ישראל אנוכי ככל המון בית ישראל. מובן הדבר שמצידי הנני בעזרת השם נכון לעשות בכל שעת הכושר כל מה שבידי לכל מחשבה טובה ועיצה טובה על ישראל. ייתן השם ויזמין לידי איזה אמצעים איך להיות חלקי בין בוני בניין עמנו. אסיר תקווה קשור אמונה אני, בעזרת השם גדולה היא אמונתי שכל הרעש העולמי דנה. עכשיו, של שעת מעבר עולם שאנו חיים בו לא בא בעיקרו כי אם בשביל ישראל. מעניין איזו תפיסה, ב-1910. כל מה שקורה בעולם לא בא אלא בשביל ישראל. 40 שנה יקחו עד שאנשים יבינו את זה. כל מה שמתרחש לא בא כי אם בשביל ישראל. תוצאות גדולות רבות ערך במחשבת האדם והגיונו, באורחות החיים והמשפט. כך הרב ראה את המדינה בדרך. היא צריכה להפיץ איזה אור גדול לעולם. את האור הזה שהיא צריכה להפיץ, אם אני עכשיו אעסוק בעניינים המעשיים, מי יחדיר כשכולם יעסקו בעניינים המעשיים? בטח שאני רוצה את הממלכה. לכן אני חייב לעסוק בכהונה. החלוקה נוצרה, החבילה נתפרדה, עד שיבוא משיח. זאת איגרת מעשית. את העיקרון אומר הרב קוק במקור 9. ואנחנו נאמר אותו בקיצור רב בגלל קוצר הזמן. זה פסקה נפלאה שצריך לראות אותה הרבה יותר בהרחבה, נראה אותה ככה מלמעלה. הפסקה הזאת נמצאת, עכשיו היא יצאה כבר בדפוס, היא נכתבה כפירוש לאגדות מסכת שבת, ובמסכת שבת מופיעה הגמרא שאומרת שמי שיכול למחות באנשי ביתו ולא מוחה, הוא נתפס באבון כל אנשי ביתו. וכך מי שיכול למחות באנשי עירו ואינו מוחה, נתפס באבון אנשי עירו. כך מי שיכול למחות באבון העולם כולו, ככל שלאדם יש מערכת ציפיות רבה יותר, הוא נתפס על מערכת הציפיות שמצפים ממנו. שמה מסיימת הגמרא, היא נמצאת במקור 8 למעלה, בשורה השלישית, רביעית מסוף המקור. והנה דבי ריש גלותה, אלה אותם היהודים החשובים שנמצאים אצל ראש הגולה. ראש הגולה זה מי שהיה סמוך על שולחנו של הקיסר או של המלך. והם נמצאים שם אצל ראש הגולה ויש להם השפעה. נתפסים על כולי אלמה. הם נתפסים באבון האחרים. כי הדה אמר רבי חנינה, כמו שאמר רבי חנינה, מהי דכתיב? השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. ככה אומר ישעיה הנביא. ישעיה הנביא בפרק ג' מתאר בהרחבה את השחיתות, את האסונות שמתרחשים. בפרק א' הוא דיבר קשה מאוד על השרים, שרייך סוררים, שבת חזון עוד מעט, וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, פרק קשה מאוד, שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ. פתאום הוא מגיע בפרק ג' לזה שהשם יבוא על כל זה במשפט, והוא מכניס ככה בבונוס, שלא רק השרים ישלמו על זה, גם הזקנים ישלמו על זה. השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. שואל רבי חנינה, אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? בסדר, השרים, סוררים, חברי גנבים, הם פעלו לא נכון, אבל מה הזקנים? הם ישבו בבית המדרש, מה אתה רוצה מהם? אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? עונה רבי חנינה, אלא אימה, אלא אמור, השם במשפט יבוא על זקנים שלא מיחו בשרים. הזקנים צריך להיות תפקיד, והתפקיד הוא למחות בשרים, אבל השרים לא שומעים, מה הם אשמים? מסביר הרב קוק, זה פילאי פלאות. כן נקרא את הפסקה, כי הוא בעצם מסכם את כל מה שאמרנו. הממשלה העצמית, הממשל הנכון, צורת השלטון האמיתית, הריבונית שלנו, ראויה לעולם שתהיה ביד מי שהמוסר היותר ניסה מצוי בו. מלכתחילה, כך זה צריך להיות. בראש הממשל, בראש הממשלה העצמית, איך זה נקרא פה, הממשלה העצמית, בראש העשייה השלטונית, צריך לעמוד אדם אחד, משה רבינו. מי שהמוסר היותר ניסה מצוי בו, הוא גם יהיה איש המעשה. לא צריך חלוקה בכלל. כך מלכתחילה. אומנם, כאן הכל מתחיל. כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה, על ידי הרעות הבחיריות. הרעות הבחיריות, כי בחרנו ברע כזה, ברע כזה, ההנהגה האנושית נתקלקלה. ולא יוכל המין האנושי להתנהג בהנהגה הנובעת כולה ממקור טהור. זה לא מציאותי. אי אפשר להתנהג כולם באיזה מין תפיסה מוסרית פילוסופית גבוהה כזאת. אין, העולם לא חי בזה. כי הוא צריך גם כן לעוז החיים באותה עמידה שלפי מצבו השפל, נראים הם לחיים כבירים, ועל ידם יסודרו לו עניינים חברתיים. אדם רואה סתירה בין מרוץ כלכלי ומבצעי ולוגיסטי וצבאי ופוליטי, זה רעיון מוסרי, תוכני, ערכי, רעיוני. והחיים המוסריים השקטים לא יוכלו למלא את כל נטיות לבבו, שכבר נשחט ונעשה הומה ונגרש קיים, עד אשר יעביר אלוה כל הבריות, אדון כל הנשמות ברוך הוא. מתי זה יתחבר שוב? כשיעביר אלוה כל הבריות, אדון כל הנשמות ברוך הוא, רוח על הארץ, רוח צח, שיביא עמו מנוחה וקדושה, שלווה והשקט. משיח בן דוד. אגב, חז"ל אומרים על משיח בן דוד שהוא יהיה כל כך גדול כמשה רבינו. פעם הזכרנו את זה, הרמב״ם שהיה חסיד גדול של משה רבינו, שלא היה יכול לסבול את המשפט הזה, אז הוא ככה קצת עשה תיקון. והוא אומר, התיקון, אומר את חז"ל, אבל יש לו נוסח שלו, שמשיח יהיה קרוב למשה רבינו. יש גבול. קרוב למשה רבינו, זה אותו דבר. לא אומרים כ. מה זה כמשה רבינו? זה סתם, זה סופרלטיבים, כמו משה רבינו. משיח יהיה כמשה רבינו שמקיף את הכל. אז יבוא רוח, שלווה והשקט והכל יהיה ביחד. זה כמשה רבינו. אבל עכשיו הדברים ברורים לגמרי. אבל עד הזמן הרצוי, עד אז, ורצוי מאוד, אנחנו מתפללים לזה כל יום. אבל עד אז, מוכרח הדבר שהידיים העושות בפועל את סדרי ההנהגה החברתית. מי זה? אנשי המעשה. מה שהרב קורא לזה שרים. הידיים העושות בפועל את סדרי ההנהגה החברתית יהיו אומנם מושפעים מכוח המוסר העליון. ולפני אלעזר הכהן יעמוד. ודאי. אבל רק מושפעים. ועכשיו יורדים למציאות שלפעמים אנחנו חיים בה. ובטבעם בעצמם, איזה אנשים צריכים להיות שם? אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, איזה אנשים צריכים להיות שם? גדולים? ובטבעם בעצמם, מי? האנשים המעשיים. יהיו, כן, מושפעים מהמוסר, אבל מה הם יהיו? יהיו מעין הסגנון של החיים הנהוגים. אנשים. עם נטיותיהם וחפציהם, וכאן משפט נפלא, וכמובן עם הנטיות אפילו הגרועות. הם צריכים להיות כאלה שיש להם גם את הנטיות האלה. שבהכרח כמעט ימצאו בהם. אמנם ההשפעה של המוסר מוכרחת היא לבוא. אין לזה שום ערך אם הזקנים לא יודעו להשפיע עליהם. אף על פי שהיד החזקה, הרודה בחברה בפועל יחסר לה, יש תסכול, הזקנים מתוסכלים. למה הם מתוסכלים? כי הם אומרים דרשות. הם לא יכולים להזיז תקציב ממשרד למשרד. הם אומרים, הם לא יכולים להזיז עץ, לא כביש. אז הם אומרים רעיונות, והם כותבים על זה, ושרים על זה, ומדברים על זה, אז מה? והם מרגישים שהם צריכים שיניים. ולכן הם כל הזמן רוצים להיות בעלי שיניים. אף על פי שהיד החזקה הרודה בחברה בפועל יחסר לה, כאן פלאי, מכל מקום במחאתה לבדה, של מי? של ההנהגה המוסרית, הלא מעשית, חסרת השיניים. במחאתה לבדה לנטיות הקיצוניות לצד הרשעה והשפלות, היוצאת ממעמד השפל של ראשי החברה המעשית, שהם הינם אנשים ממינה, עצם המחאה תדחוף את החברה המעשית לאיתה, לצד מעלה, לאיתה. זה לא יקרה בקדנציה אחת. אז גם לא יתפך בקדנציה הבאה. זה ילך לאט, זה יהיה מהותי. לאיתה לצד מעלה, ותמנע בעד התפרצות המשובה שלא תלך, הלך וגדול. אבל כשהמחאה חסרה, אף על פי שאין לה כל כך ערך מעשי בפועל, אבל אם היא חסרה, המחאה עצמה, עצם המחאה, ולמה היא חסרה? היא חסרה כי הזקנים רוצים להיות שרים. אז איך הם יכולים למחות? אתה פוליטיקאי, מה אתה מוחה? גם אתה שם. אבל כשהמחאה חסרה, אף על פי שאין לה כל כך ערך מעשי בפועל, מכל מקום הרי היא נוטלת בחסרונה את זיו העולם, לא השרים, הזקנים. היא נוטלת בחסרונה את זיו העולם. השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, אם שרים חטאו זקנים, מה חטאו? שלא מיחו בשרים. מה פירוש שלא מיחו בשרים? שלא ארגנו מערך חברתי כזה, שבו לזקנים יש ערך מנוטרל מהשרות, שיודע למחות בזה. וזה כן צריך להיות להם כוח. והמשובה, אם תחסר ההערה הזאת, אז המשובה של ההסדרה המעשית לא תדע כל גבול, ולא תיקח לה גם כן דרך לפלס נתיב לדורות יבואו להתעלות ולהתקדש. על כן אם גם נחלקו השרים מהזקנים, ואין כוח הזקנים יפה בפועל, מפני שאין הדור עדיין ראוי להנהגה זכה ומעולה, ראויה לצאת מתהורי דעה וזכי רעיון, זקני אמת שיתנו חוכמה ודעת קדושים, וידיים עדיין יותר מגושמות מוכרחות לעסוק בתיקון החברה לפי מעמדה. מי זה הידיים המגושמות יותר? ידי השרים, הטובעים ברפש החיים יחד עם ההמון המונהגים על ידם, באין הבדל רב ביניהם. מכל מקום, המחאה היא אורו של עולם, בוצרת את כוח הרשעה בהווה, וממשכת חוט של נועם על העתיד, שילכו הנטיות והתמתקו. והשם במשפט יבוא על זקנים שלא מיחו בשרים, אף על פי שלא תעלה בידם אלא מחאתם. הנה היא מתווה המחאה הזו את הציור המתוקן לתכונת הטוב והיושר, שהוא מקרב את הכלל אל התכונה הרוממה והקדושה של אותו עתיד נאמן ומובטח של שלטון הרואה בעוז השם. הנה משיח בן דוד. עליו נאמר והריחו ביראת השם, ולא למשמע עיניו, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו. הוא יכה ארץ בשבט פיו, אבל הוא גם יהיה השופט. הוא יעשה את הכל. עד שם, קיימים ושרים. חרגנו בפעמיים האחרונות ממסכת אבות, אבל אמרנו שאי אפשר לחרוג לגמרי. נדמה לי שבסוף השיעור הזה לא צריך להוסיף מילה על משנה של השבת במסכת אבות. פרק ו. פרק ו עוסק בקניין תורה. פרק ו עוסק במעלה של התורה מול המעלה של הכהונה, מול המעלה של המלכות, וקורא לקניינה של תורה, ללימודה של תורה. בין הדברים מופיעה שם המשנה הבאה. אל תבקש גדולה לעצמך, מקור 12, ואל תחמוד כבוד. יותר מלימודך עשה. עכשיו העיקר. ואל תתאווה לשולחנם של מלכים. הגרסה ברוב הסידורים שיש לפניכם זה, ואל תתאווה לשולחנם של שרים. זה אותו דבר. ששולחנך גדול משולחנם. וכתרך גדול מכתרם. אתה יודע למה אתה מתאווה לשולחנם של שרים? לא בגלל שאתה בעל גייבה. חס וחלילה. אין לאף אחד יצר אורם, מה פתאום, אין דבר כזה. אתה מתאווה לשולחנם של שרים מפני שאתה באמת רוצה לפעול. כי אתה לא מצליח לפעול, אתה אומר מילים, אתה רוצה לפעול, אתה רוצה להזיד. אתה לא מבין ששולחנך גדול משולחנם. ואם שולחנם כל כך קטן, זה מפני שאתה לא הגדלת את השולחן שלך. כיוון שהשולחן שלך כל הזמן מתאווה לשולחן שלהם, אז השולחן שלך לא גדול, והשולחן שלהם לא מושפע, כי השולחן שלך קטן. שולחנך גדול משולחנם, וכתרך גדול מכתרם, יש לך בטח עוד בעיה אחת. שם אפשר לראות תכלס, הצלחתי, לא הצלחתי. יש פירות. ואצלנו, אני יודע מתי יראו, ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. יכול להיות קצת יותר רחוק, אבל הוא בעל מלאכה הרבה יותר נאמן מבעל המלאכה שלהם. ערב טוב.
זה היה שיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.